הקטן, זה ידוע שכולו את רצון. עד כדי כך, שאבני נזר אומר פרשות, שכל שעה ליום יחשב. שכל שעה נחשב כמו יום. מצד עצם התיקון, מצד האפקט, כל שעה כמו יום, לכן מפריעים לנו. מצד שני, אנחנו עסוקים במצוות, כל אחד לפי המצוות שלו, זה נקיות בבית, זה עזרה, זה קניית מצרכים, זה תרחות, זה עניינים. כן? זה יציאת מצרים, כי הרי זה לא יודע מה מובן שבשביל שבוע, כזה בלגן גדול, סך הכל שבוע. מה קרה? מה יש פה? הכל זה הכנות. הכל הכנות מכינים, הכל הכנות. זה הכנות לקראת משהו גדול. אז אנחנו רוצים להבין מה קורה לסדר. ודאי שהלילה הזה מכיל הרבה סודות והרבה עניינים גבוהים מאוד. הרי מי שילמד בכתבי אריזל, וכן, יש לו שם מהלך בכתבי אריזל, אז יראה ששם הכל מלא מלא סודות וכוונות מיוחדות, מה זוכים בלילה. אז אנחנו הרי לא מבינים בדברים האלו, אנחנו אנשים פשוטים. אבל גם הפשטות שלנו, אנחנו נראה שאדרבה, כמה שאדם יותר פשוט, הוא יכול גם כן לפעול דברים נפלאים, אם וכאשר הוא מתנהג לפי הפשטות שלו. אם וכאשר הוא לא חורג מהפשטות שלו. כי בסך הכל, עוקבים אחרינו בלילה הזה. אנחנו נראה שיש כל מיני דרגות של סדר, איך נעשה הסדר, עוקבים אחרי כל אחד, נותנים לו ציון לכל אחד. נותנים ציון על הסדר. ועיקר הציון הולך על, לא, על, על, ודאי על התלהבות ועל שמחה, אבל מעבר לזה גם על זה שאדם לא כועס, כי מנסים אותו. כי בסך הכל, מה שאנחנו יודעים בליל הסדר, הרי מתכנסים ביחד. ליל הסדר, כן? מה קוראים את האגדה, אז נאמר והגעת לבנך. זאת אומרת, מה זה והגעת לבנך? כל העניין של הסדר של האגדה, הגעת לבנך, זה להעביר את זה לילדים בדור הבא. והגעת לבנך את כל הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה איתנו, כל נפלאות. ודאי שעדי שהוא מספר לבן, אז ודאי גם הוא זוכה, זה מאיר לו גם כן. אבל העניין הוא והגעת לבנך. לכן מאירים את התינוקות, הילדים הקטנים, ומחכים להם כל מיני גוזים וכל מיני עניינים להסיק אותם. וילדים זה טמפרמנט, ילדים זה אנרגיות, כן? ילד שהוא שקט, רגוע, זה בעיה, כן? אתה צריך להבין מה קורה לו. היום יש כבר מהלך אחר, היום נותנים רטלין, מרגיעים אותם, מה שבטוח וזהו. אבל כי אין כוח לילדים. אבל ילד בריא זה ילד שזז, שנע, שהוא דינמי, כן? איך שפעם הרב אמר שהעניין של ילדים זה שהם, למה הם קופצים הרבה? כי מעוברים להם מלאכים ברגליים. אז הם קופצים. פעם אחת שאל אותי איזה יהודי אחד, באחד המקומות, אמר לי, אני לא מבין, באחד הערים, אדם חרדי, עברי חשוב, אבל אני לא יודע, אני מגיע לקידוש, איך שאני בא לקדש, הילדים עושים שם כזה בלגן, וריצות, וקפיצות, ודברים זזים, לא יודע מה זה, ואחרי הקידוש נותנים לידיים, מתחילים לאכול, הכל נרגע. הוא אומר לי, מה הדבר הזה? אני לא מבין מה הדבר הזה, אני מנסה, עכשיו, אני לא רוצה לחוס עליהם, אבל מה זה, אני לא יודע למה זה? אמרנו, זה כנראה הולך, זה כנראה בגלל שהילדים האלו הם מרגישים מה שאנחנו לא מרגישים. כיוון שהילדים קופצים, למה הם קופצים? הם קופצים כי יש להם מלאכים שמעוברים להם ברגליים. בגודל הזכות שלהם, אז מעוברים בהם מלאכים ברגליים, המלאכים מקפיצים אותם. אז אמרתי לו, כנראה הילדים שלך כנראה מרגישים את האור של הקידוש, וזה מקפיץ אותם, וזה נותן להם מנוחה, כן? אנחנו לא מרגישים כלום, אנחנו באים בתמימות, אומרים את הקידוש וממשיכים הלאה, לסעודה. אבל הם כנראה מרגישים, וזה לא נותן להם מנוחה. אבל היום זה לא בעיה, אתה רואה ילד שהוא רץ וקופץ, תן לו רטלין, תרגיע. את מי אתה רוצה להרגיע? את המלאכים אתה רוצה להרגיע? את מי אתה רוצה לחנוק? את המלאכים? זה מלאכים שמקפיצים אותו. רק לא מבינים את זה, אנחנו לא מבינים. אז מילא ילדים זה אנרגיות, זה טמפרמנט, זה מרץ. אדרבה, זה סימן של ילדים בריאים. ואם כל הלילה זה, המוקד זה, זה, זה בעצם זה הילדים, והגעת לבנך, אז ביחד מתכנסים ביחד כולם, ואז הילדים, יש עסק איתם, ולא רק מה נשתנה, אלא בכלל יש עסק עם הילדים, עסק גדול עם הילדים, אז אנחנו רוצים שהם יהיו ערים, יש לנו עניין, עכשיו ילד קופץ, אתה הכנת את הכוס של, את הכוס שבורא פרי גפן, את הכוס הראשונה, הכנת, כבר מזמן שכחת לפני את הכוס, כי זמן נשפח לך למכנסיים, אתה מבין? הוא קפץ, נפל לך הכוס על המכנסיים. עכשיו המכנסיים החדשות שקנית, תמיד עכשיו אתה הולך להגיד את האגדה עם המכנסיים כאלו, תמיד איך זה נראה. עכשיו כל הערב יראה לך ככה, אתה אומר, אגדה מסתכל על המכנסיים. הלכה אגדה, הלכה הערב. אתה מסתכל, תגיד לי, מה בהתיישבת בכלל לידי? דווקא לידי, גם לדחוף אותי גם כן, זוז. אומרים ש... אבל העיקר זה הילדים. אבל למה דווקא הילדים? וזה... ובחרוסת בכלל אתה לא יודע על מה החגיגות שיכולות להיות. כי חיכינו לחרוסת, אז הם מילא. והם קופצים, והם זוחלים לך אחד מתחת לנרגליים, השני מתחת לשולחן, והוא עבר מצד לצד, אתה מבין? כל השולחן זאת בגלל שהוא החליט לעבור מצד לצד, אתה מבין? הוא החליט שצריך לעבור לצד השני. מה תגיד? ההגנה מפה לא מתאים לו, אתה רוצה להגיד את ההגנה משם. לך תדע מה מהיר לו. היה שהיום הם המוקד הילדים. אז מילא, אם אדם לא מכין את עצמו לכל העניין הזה, אז יהיה בעיה, כי משהו יתלכלך לו בדיוק בחליפה או בחולצה החדשה שהוא קנה, שזה בעצם כל הערב, זה עשה לו את הערב, הרי החולצה החדשה שהוא קנה, זה הערב, עשה לו את הערב, הוא בא עם חולצה חדשה, קטם קטנטן, הלך הערב, גמרנו זהו, הקטם הזה, זהו עשה לי את זה, אתה מבין? זהו, זהו. זהו, אני יודע, כבר סימנתי אותך, זהו, זהו, אתה, אל תשב, אל תזוז מפה, אל תהיה באזור. אתה רק רואה אותו מסתובב לידך, רק שלא יישב פה. אבל המוקד זה הילדים עכשיו. אז מילא תבליג על הכל, ואז תזכה. זה עבודה, זה עבודה. אבל אנחנו נראה שבאמת צדיקים, אנחנו נראה איך הם עקבו אחרי אנשים פשוטים שזכו לדברים נפלאים, זה מאוד מעניין. אבל לפני כן אולי, לפני כן ואחרי כן נשמע באמת מה טמון בלילה הזה, כי בסך הכל, כל המרבה לספר ביציאת מצרים, הרי זה משובח. זה הרי לא לילה רגיל, שבסוף הסדר, אדם היה רוצה, אם הוא עייף, הוא הולך לישון. אבל יש הלכה מפורשת שהוא לא ישנה שתחטפינו שינה. אז הוא צריך להירדם מתוך סיפור יציאת מצרים. כל המרבה מספר בסיפור יציאת מצרים, הרי זה משובח. אז אומר בספרים, מה זה משובח? האדם נעשה משובח. עם הסיפור של יציאת מצרים הוא נעשה משובח, זה משבח אותו. נעשה אותו יותר ויותר מתוקן. למה? מכיוון שבלילה הזה ממש כפשוטו אנחנו יוצאים מצרים. בלילה הזה כפשוטו כל אחד ואחד זז. מוזיזים את כולם. את כולם מוזיזים. לא רק שכל מה שנעשה בסדר, זה בעצם מקדם את האדם. כל מה שהוא עושה זה המצורת, מדבר הזאת מעט, והקריאת ההגדה, והשתייה וכו'. כן, ארבע כוסות. אבל עצם הלילה, קדושת היום, כבר מוזיז אותו. מעבר לזה, כל אמירת ההגדה, אומר רבי נחמן, זה תיקון הברית גדול מאוד, מה זה ההגדה? ויגד לכם את בריתו. זאת אומרת, כל העניין של ההגדה זה תיקון הברית גדול מאוד. כל הסיפור של יציאת מצרים, זה נותן כוח גדול בפמליה של מעלה. הקדוש ברוך הוא ופמליה של מעלה נמצאים בבית של כל אחד ואחד. עד כדי כך שיש לה שאלה ששואלים, הרי אנחנו תופסים את המצה השבורה החצויה ואומרים, אלך מעניה. אלך מעניה, כן, יאכלו אבותינו בארץ מצרים. זאת אומרת, זה לחם עוני שאכלו אבותינו במצרים. אז שואלים באמת, לכאורה, הרי אנחנו יודעים שאסור לבקש דברים בארמית. כיוון שזה כביכול, הוא לא צריך את המלאכים, המלאכים הרי לא יודעים ארמית. אלא אם כן הוא בציבור, אז בציבור אפשר לשאול דברים בארמית, לבקש דברים בארמית, פעל בארמית. ציבור, ברשמי וכו'. אבל אם זה לא בציבור יחיד, היחיד לא יכול לבקש בקשות בארמית. כביכול לא צריך את המלאכים, וזה יכול לעשות בעיות. אבל פה אנחנו אומרים, באלך, מה אני אומר את זה בארמית? אז שואלים את מה, איך זה יכול להיות? אבל השאלה היא יותר מעניינת, שלכאורה, שבולי הלקט אומר, שלזה שאומרים בארמית, זה כדי שלא יגיעו, לא יבואו לכאן המזיקים, שלא יודעים בארמית. אני לא יודע, המזיקים. הם יקלקלו את כל הסעודה. אז שואלים שאלה פשוטה, מה זה המזיקים? הרי המזיקים הרי הם... זה ליל שימורים הלילה, הם לא מגיעים, בליל שימורים לא מגיעים מזיקים, מה פתאום שיגיעו מזיקים? ליל שימורים. אז הוא אומר, בן, אתה צודק, נכון? נביאים כאן בשם רבי ראובן מלמד, אומר, אתה צודק, זה ליל שימורים, זה שהמזיקים לא יגיעו מעצמם. אבל אם אתה קורא, כל דכפין יצא ויכול, אתה מזמין את כולם, הם גם יגיעו. למה שלא יביאו? לא, מעצמם לא יגיעו, כן, זה ליל שימורים. אתה אומר, כל דכפין יצא ויכול, כל שכולם יבואו, מתח את השערים, אז קדימה, הם באים גם כן. אז אתה אומר את זה בארמית שלא יגיעו. וזו הנקודה שרק מתרצים את העניין הזה, שבעצם מה שאומרים בארמית, ולא חוששים לזה שהרי מלאכים, הרי זה כביכול, לנו אסור לבקש דברים בארמית, אלא אם כן בציבור, ופה לא אין לך בהכרח מניין, אתה יכול גם לבד להגיד את זה. התירוץ הוא שהקדוש ברוך הוא פמליה של מעלה נמצאים בבית של כל אחד ואחד. אתה לא עוקף את המלאכים. הקדוש ברוך הוא ממש כפשוטו, והפמליה שלו נמצא בבית של כל אחד, השכינה, בבית של כל אחד כפשוטו. באים לבית של כל אחד ואחד, לעקוב אחרי כל אחד ואחד, לשמוע כל אחד ואחד, ממש כפשוטו, והקדוש ברוך הוא מגיע לבית של כל אחד ואחד. אבל הנקודה הזאת של אל שימורים, אז ראיתי מביאים כאן, שאלו את הרב זילברטן שאלה, מאוד מעניינת, מספר מעשה שהיה, רובן בערב פסח, פנה אליו שמעון, החבר שלו, שמעון, וביקש ממנו להפקיד אצלו חבילה של דולרים, משהו כמה אלפי דולרים, סכום יפה כזה, נחמד. משהו כזה, נחמד כזה. סכום, אני יודע, 20-30 אלף דולר. תשמור אצלך, שתן לו את זה. ועד אחרי החג, אחרי החג תחזיר לי את זה. רובן כמובן הסכים, אין בעיה, בסדר, שמור לך, שומר חינם, אין בעיות, מצווה. בין לסדר, באו גנבים, פרצו לבית של רובן, וגנבו את כל הכסף שהופקד אצלו. אחרי הפסח הגיע שמעון, הוא אומר, הכסף, מגיע לי את הכסף. התברר שהגניבה התבצעה בקלות. למה? רובן לא נעל את הבית אותו לילה. לא, והרי יש שומר חינם, אבל אתה שומר חינם, זה פשיעה, מה עשית? טוב, רובן לא התרגש. איך שהוא סיפר שום, שמעון אמר לו, תשמע, זה פשיעה, אתה, מה, הגנבים נכנסו, לקחו והלכו, מה, אתה הגזמת? משהו, אז רובן לא התרגש מה שאמר לו, הלך לארון ספרים, שלף את השולחן ערוך, הראה לו, תראה, כתוב, מפורש, כתוב מגן אברהם, כתב המהר"ל, שבליל הסדר, שנקרא ליל שימורים, לא ינעול את הבית בבריח חזק. זאת אומרת, פה שאנחנו סומכים על הקדוש ברוך הוא, ולא על אמצעים אחרים, מנעולים בריחים, כן? ומעשה רוקח מביא, שהטעם שלא סוגרים את הדלת בליל פסח, הוא משום שפסח עתים להיגאל, ואנחנו בטוחים שאליהו הנביא יבוא לגאול אותנו, ואם יבוא לגאול אותנו, אז מה אנחנו סוגרים את הדלת? צריכים לצאת מיד. על כל פנים, ליל שימורים, לא סוגרים את הדלתות. אז אני אומר, לא פשעתי, אדרבה, אני התנהגתי כהלכה, מה אתה רוצה ממני? אז מה עכשיו, ניתה פה בעיה, מי פה, באמת הוא חייב לו, לא חייב לו. שמעון טענו אותו, תשמע, הדברים האלה לא יכולים לפתור אותך, זה לא חוכמה. אתה לא נעלת את הבית הזה, זה פשיעה ממש, יש פה פשיעה, אתה חייב לשלם. הוא תרץ כאן הרב זילברשטיין, שליטה, אומר, את השאלה הזאת שאלתי את מורי חמי, הרב אלישיב שליטה. והוא ענה כך, הוא אמר לו, מה שהמהר"ל אומר, זה דברים מאוד רמים, עניינים רמים ונשגבים. שהמהר"ל אומר שאת השמירה הזאת הנפלאה, לא נעלת את הדלת בבריח חזק, זה עניינים רמים ונשגבים. ואמורים לכל אדם שכך ינהג בביתו, אדם לעצמו כך יכול לנהוג, כל מה ששייך לו. אבל לא כשמחזיקים פיקדון של זולת, שאז הוא צריך לשאול את בעל הפיקדון אם הוא מסכים לנהוג כך. אתה שליח שלו בעניין הזה. פה אתה כבר צריך לשאול אותו. וכל עוד לא הסכים, הגנה, ולא הסכים ונגנם הפיקדון, הוא חייב לשלם. זו החובה שלו כלפי הזולת. זאת אומרת, בעצם אתה צודק. אתה צודק, זה לעצמך את כל ההשגות וכל המדרגות, מה שנוגע לשני, זה כבר צריך לשאול אותו רשות, מה שנוגע באופן מעשי לממונות. אבל כל פנים אנחנו רואים מפורשות, שכך באמת זה העניין, שזה ליל שימורים, וליל שימורים, ואף על פי כן, ואף על פי כן, כשאומרים, אין לך מעניה בארמית, כדי שהמזיקים לא יגיעו, כיוון שהם יכולים להגיע, אתה מזמין את כולם, אז רואים בארמית את זה. אבל עם כל זאת צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, הפמליה שלו נמצאים בכל בית, בכל בית נמצאים, וזה בשביל שאדם ידע, שכל הסדר של ההגדה עוקבים אחריו ויודעים מה נעשה, עד כדי כך שהברדיצ'ובר פעם סיפר, שהוא רצה, אמרו לו מהשמיים שישנו איזה יהודי מסוים שהסדר שהוא עשה יותר יפה ויותר מעודר מהברדיצ'ובר. מי זה אומרים שכם ברדיצ'וב? היה בדין של ברדיצ'וב. צדיקים כל כך אחזו מהקדושה שלו, עד כדי כך שאמרו עליו שהתפילה שלו היא כמו תפילה של כהן גדול. התפילה שלו הייתה כמו רבי עקיבא, שמתחיל מקום אחד, ממשיך במקום אחר, מרוב דבקות. בכלל לא שם לב שהוא איכשהו בתפילת 18, הוא מתפלל מרוב דבקות. כן? אז ייתכן שיהודי פשוט, יהודי בכלל יעקוף אותו? מישהו יעשה יותר ממנו, יותר יפה ממנו? לא שהוא מקנה, אדרבה שיהנו וישמחו, אבל מעניין מי היהודי הזה. צריכים להבין, רבותיי, יצחק ברדיצ'וב, שנבין קצת מושגים.
היה סיפור איתו מאוד מעניין, ש... הגיע זה החסיד שלו, הגיע לרב ברוך, וכל השבת רב ברוך מג'יבוז' מדבר, לועג מהברדיצ'ובר. הוא והמשם שלו, שהיה עם עושה לו בדיחות, כן, הבתחן. וככה כל השבת, סעודה ראשונה וסעודה שנייה, והחסיד של הברדיצ'ובר
מתפוצץ, לא יכול לשמוע את הלעג ולעג ולעג, וצוחקים. עד מוצא שבת, במוצא שבת הוא כבר שלוש סעודות כאלו, מוצא שבת הוא רצה לברוח. וברוך קרא לו ואמר לו, תדעו לכם, דע לך, שאני יודע שיש לך בליבי עליי, איך אני ככה, מה שהתנהגתי, אבל אני רוצה להגיד לך. פשוט בשמיים היה כיתרוג מאוד גדול. השמיים היה כיתרוג, הייתכן, יש לכם את הרב יצחק ברדיצ'וב, שהוא כהן גדול בית המקדש, שהתפילות שלו והעבודה שלו כמו כהן גדול בית המקדש, ואתם רוצים בכלל גאולה? לא, כביכול לא צריכים. את הכיתרוג הזה הייתי חייב לבטל, וכל השבת לאגנו כדי לבטל את הכיתרוג הזה. מי יכול להיכנס בסוד של צדיקים בכלל? על כל פנים, לברדיצ'ובר, שככה מגלים לו מהשמיים לרב ברוך, מגלים מהשמיים לברדיצ'ובר שישנו צדיק אחד, ישנו איזה יהודי אחד, שהוא עשה סדר עוד יותר מיוחד מהברדיצ'ובר. מי זה? מה זה? הודיעו לו באיזה מקום, בקצה העיר שם, בברדיצ'וב. טוב, שלחו שליחים לקרוא ליהודי הזה. כמובן, בשעה הזאת שברדיצ'וב סיים את הסדר, את היהודי הזה כבר ישן, את הסכים היו סגורים, הכל היה סגור שם. אני מדבר, דפקו. מה רוצים? הרב העיר, כבוד הרב קורא לך. לי? מה קרה? לא, הוא רק רוצה, מה קרה? מה עשיתי? לא, רק רוצה שתספר על הסדר שעשית. אני, מה כל, אני אעשה? אני לא אשם. אני לא אשם שאני לא יודע, סך הכל אני גדלתי יתום, אני לא יודע מה אני אשם, לא יודע כלום, מה אתם רוצים? לא, שום דבר, רק רוצה שתספר. או, השם הרחם, מה רוצים ממני עכשיו? קיצור, הלך עם השליחים, הגיע לרב יצחק ברדיצ'וב, הוא אומר לה, ספר לי מה עשית בסדר. אבל אני כבוד הרב, אני סך הכל, אני לא אשם, אני גדלתי יתום, אני לא יודע הלכות. אף אחד לא השגיח עלי שהייתי ילד, בזמן שכולם לומדים את החומש ואת ההלכות, אני הייתי מעיזים, כבוד הרב. אני שיחקתי עם מעיזים, שיחקתי עם מצון, שיחקתי עם כל מיני שטויות, מה אני אעשה, כבוד הרב, הייתי אטום, אף אחד לא השגיח עליי, מה אני יכול לעשות? הוא אומר, סדר, ספר מה שאתה יודע. ספר. בקיצור, הוא אומר, אבל כבוד הרב לא נעים לי, הוא אומר, ספר. הוא אומר, תראה, אני אגיד לך הרב את האמת, אני, יש לי כל יום, שעה כזאת, אתה יודע, שאני נח ככה עם עצמי, שותה איזה כוסית, אני יודע, כוסית כזה, משהו כזה, אומרים שזה חמץ, כל נעקר, שותה איזה כוסית ככה, זה עושה לי את היום. עכשיו אני ידעתי שהולך להגיע ליל הסדר, ובשבוע של פסח, וכל הסיפור הזה, אסור. יש השבתת החמץ, אז מה אני אעשה? אז, ועכשיו יש יום יום טוב של גלויות גם כן, אז זה גם 8 ימים הולך להיות. עכשיו, וגם היום של ליל הסדר, גם בעצמו מתחיל מחצות עוד בעיות. אז מה עשיתי? הלכתי לבית מרזיח. קניתי בקבוק 9 כוסות, 9 כוסות כאלו. שתיתי כוס ועוד כוס, 9 כוסות כאלו שתיתי. תשתייה שאני יודע אחרי זה אסור לשתות. שתיתי את כל ה9 כוסות האלו. והגעתי הביתה, כבר הייתי כבר מסובב, והלכתי לישון וזהו. עכשיו, מגיע הלילה, ליל הסדר. אשתי באה להעיר אותי, קום, כל העיר הזאת בליל הסדר ואתה ישן, קום. טוב, אני אסביר אותי, אני עייף. מסכנה התחילה לבכות ולצעוק, כולם עושים ליל הסדר, תקום. קמתי, מה אני אעשה? כבוד האישה, קמתי. בקיצור, היא אומרת לי, אתה רואה, יש פה יין ויש מצות, תעשה סדר. אמר לי, איזה סדר אני אעשה? עכשיו, מה אני יודע מהסדר? אז הוא אמר, התחיל לספר, תראי, הסדר, העניין הוא כזה. כשהיינו בגלות, אז עם ישראל הייתה לו בעיה. כיוון שהציגנר, הצוענים, עשו לנו צרות, הציגנר. הצוענים האלה עשו לנו צרות, והקדוש ברוך הוא עזר לנו, והוציאו את הגל אותנו מהידיים של הציגנר האלו, כן? ונגלנו מהם, הצוענים. עכשיו, אנחנו גם כן בצרות עם כל מיני גויים מסביב פה, וכנראה גם עכשיו הוא יגאל אותנו, כמו שהוא דאגל אותנו שם, יגאל אותנו גם עכשיו. יאללה, עכשיו אפשר להתחיל, תביא את המצות. שאתה לקחת במצות, שאתה את היין, ואתה הלך לישון, זהו, עשינו סדר. היהודי הזה בתמימות שלו עקף את כל הברדיצ'ובר הנורא והקדוש הזה. בתמימות שלו, ריבונו של עולם. כל הייחודים הנוראים שעשה ברדיצ'ובר, מי יודע מה הוא עשה שם בשמיים. בא היהודי הזה מפשטות. זאת אומרת, האדם בפשטות לא יודע מה הוא פועל, רק הוא צריך להאמין בזה. להאמין באמת שככה זה עובד הדבר הזה. ריבונו של עולם. כן, להאמין בדברים האלה. סדר של כפרי, סדר של כפרי, שיעשה בכזאת פשטות ויעקוף את כולם? כי הנקודה היא שעוקבים אחרינו. וכמה שאדם יודע את זה, אז הוא ייגש אל הסדר, ויאמין שבלילה הזה כל השערים פתוחים, ונמשכת קדושה נוראית, כן? ושבלילה הזה מסוגל להכניס אמונה, בכל אחד ואחד אמונה. זה לא רק סגולות, אני מדבר גם על סגולות, הלילה זה מלא סגולות, אבל מעבר לזה שיבין שיורד שפע גדול בלילה הזה, שפע עצום יורד על כל אחד ואחד, וכמה שהוא יתנהג יותר בפשטות, הוא יזכה לזה. יש גם מקומות שהוא יכול לבקש, יש מקומות שהוא יכול לבקש. לבקש, למשל במקום שאני בנצעק, כתוב בנצעק, בנצעק, השם צריך לצעוק להשם, לבקש, לבקש, בנצעק. יש מקום שאנחנו שרים את המה נשתנה, כן? אז מה שרים, שרים מה נשתנה? מה נשתנה הזה? זה לא פשוט מה נשתנה הזה. מה נשתנה, אומרים הצדיקים, יש צדיקים שהקפידו, שכל אחד ואחד מבני הבית יגיד מה נשתנה, אם כי מתחילים בקטנים הקטנים, אבל מה נשתנה כל אחד מהבית יגיד? כי מה נשתנה מסוגל מאוד מאוד לקבל אהבת השם, אהבת התורה, חשק לקדושה, מה נשתנה הזה? מסוגל מאוד מאוד. אבל לא רק זה, כתוב, וכאן הבן שואל, וכאן הבן שואל. כתוב בהגדה, וכאן הבן שואל, ואז מתחיל השיר מה נשתנה. מה השירים מה נשתנה? כאן הבן שואל, כתוב בספרים הקדושים, כאן הבן שואל, לבקש בקשות, כאן הבן שואל. כאן הבן שואל. זה פלא גדול מה נשתנה הזה. מה נשתנה? אנחנו מרגישים משהו, לא יודעים מה מרגישים. כי בסך הכל, אדם מה נשתנה הזה יודע שהוא גדל בגן, הוא כבר ידע שנשאר למה נשתנה. מי לא יודע מה זה מה נשתנה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. בלילה זה, בלילה זה, כולו מצה. בלילה זה, בלילה זה, כולו מצה. שבכל הלילות אנו אוכלים. בין יושבין ובין מסובין. בין יושבין ובין הלילה הזה, הלילה הזה, כולנו מסובין. הלילה הזה, הלילה הזה, כולנו. אז רואים באמת שמה נשתנה, אף על פי שהיית ילד קטן גם שרת את מה נשתנה, כן? עם כל זאת, בכל גיל, בכל פעם מחדש, משהו מתחדש במה נשתנה הזה. יש אור גדול שיורד במה נשתנה, יורד שם אור גדול מאוד. אור של אהבת השם, אור של חשק לתורה ולקדושה, אור של רצונות חדשים. זה המה נשתנה. המה נשתנה הזה פלא פלאים, איך זה, מה תמון שם? איזה סודות של מה נשתנה הזה, של המוחין דגדלות והשפע וההשפעות הגדולות שיורדות שם. עם כל זאת, עם כל זאת, ודאי שיש הרבה סגולות. גם בסוף הסדר, אנחנו נראה בסוף הסדר, גם כן יש עת רצון שנעשה, שאדם מסיים את כל הסדר, יש נרצה, ושם זה גם עת רצון. אבל כל פנים, הסדר מורכב, בעיקרו, הדאורייתא שבסדר, הדאורייתא אנחנו יודעים, זה הכזית מצה, שאוכלים שמה בכזית מצה, או שתי כזיתות, כן, של מצה שאוכלים, הרי מתי אוכלים את המצה? אוכלים את המצה אחרי המוציא, בקעת המוציא והברכות על המצה, אנחנו אוכלים את שתי כזיתות, זאת אומרת, מי שעורך את הסדר, הוא נותן לכל אחד ואחד מהמצה העליונה ומצה האמצעית החצויה, כל אחד חתיכה, וכל אחד משלים את זה לשתי כזיתות. שתי כזיתות האלו, הוא אוכל אותם בעשיבה. אוכל אותם בעשיבה. ושם מונח כל ההשפעות הנפלאות של המצה, כי זה הדאורייתא. יש שיטות באמת, מחלוקת בעניין הזה, האם אדם שאוכל מצה סתם כך ויהיה בחג, סתם אוכל מצה בחג, הוא מקיים מצווה או לא מקיים מצווה? מחלוקת, מחלוקת הפוסקים, מחלוקת בראשונים, האם אדם שאוכל כל כזית מצה, האם יש בזה מצווה או לא? חיוב ודאי שאין. אין שום חיוב. אבל האם יש בזה מצווה בזה? יש דעות שבזה שום מצווה. אתה יכול לאכול, מלבד הלילה של ליל הסדר, מה שאתה מחויב, אתה יכול לאכול כל שבעת הימים רק תפוחי אדמה, ואחרי פסח תעשה דיאטה. אין שום בעיה בזה. אבל אם אתה רוצה דווקא לאכול מצות, יש דעות שכל כזית זה מצווה. הדאורייתא זה בלילה, זה השתי כזיתות האלה הראשונות, מספק זה שתי כזיתות. כן, לכאורה זה כזית אחת, דאורייתא וזהו. אחרי כן יש את הכורך, אוכלים את המרור, את המרור אוכלים בלי מצה, כן? מצווה, כששיצה נמצא במצוותה בציון על אכילת מרור, אוכלים את המרור, והמרור הזה, המרור הזה, דרך אגב, הוא סגולה לפרנסה. סגולה לפרנסה מרור. שרק שתדעו שהמרור זה סגולה לפרנסה, הכוונה שכדאי לאכול הרבה מרור, כן? עכשיו, מה הפירוש לאכול מרור? אני בעצמי מייצר לעצמי בעיה, דרך אגב, המרור הזה. כיוון שאנשים שלסגולה לפרנסה מוכנים לאכול הרבה עלים, אין להם שום בעיה בזה. וכשאני מודיע את זה, אז קופצים עליי כולם שאני מביא להם את העלים של החסה. עכשיו, החסה, החסה הזאת שאנחנו אוכלים אותה, חסה מהשוק זה ודאי לא נידון בכלל. חסה מהשוק, סתם חסה מהשוק, זה מלא תולעים. ואם אתה אוכל, אם אתה רוצה לאכול תולעים, אז תיקח חסה. אין שום בעיה, במקום לאכול תולעים, תיקח חסה, כן? רק תדע לך שאתה הולך להיות בשרי, כן? כי התולעים, הם, אפילו תשים אותם את המים עם סבון, את החסה, הם נצמתים בתוך החסה וקשה מאוד לעקור אותם. מה שאין כן גידול של חממות, אגם שבהם יש גם כן חרקים, הרי החממות בנויות באופן כזה שהם סגורים מכל הכיוונים, אבל אי אפשר לסגור הרמטי לגמרי, כן? אם יש איזה מכילה פתאום מופיעה, או שאם יש איזה... הם מכינים שתי דלתות, דלת ראשונה ודלת שנייה. למה? כי אדם נכנס, אז הוא פותח את הרשת הראשונה, והשנייה סגורה, כי אם חרקים ייכנסו בינתיים, מעופפים, אז המעופפים האלה יתנגשו ברשת השנייה ויתקלו בהם. הוא סוגר את הדלת הזאת, פותח את זאת, יכול להיות שאיזה כמה חרקים פה נקלעו ובהזדמנות אחרת הם יתפלחו לך. כן? אבל כל פנים שמים שתי דלתות, אי אפשר לעשות 20 דלתות, שמים שתי דלתות. עכשיו, יש כמה מסתננים. המסתננים האלה בכל מיני צורות, הם יושבים על העלים של החסה, אבל לא, הם לא גדלו עם זה. ממילא, כשאתה משרה את עלי החסה במים סבון, הם מתים, ואז בשטיפה מתחת למים הם גם נעלמים. ולהפוק הם סתם מחרקים שגדלים מהחסה, שהם ממש נצמתים עם המי סבון ביחד. אז זה פה, אתה יודע שמשרה את המים, את החסה במי סבון, אז זה שוטף, אחרי זה שטיפה במים, ואני בכבודי ובעצמי, כן, בכבודי ובעצמי, מטפל בחסה, עלה, זה שנים, זה מכבר שנים, בידר, כן, ותולש עלה, ומשרה אותם מים סבון, ובא למטבח עם הברזים, ושוטף אותם מתחת לברזים, וכמובן שאם אני כבר נמצא במטבח, צריכים הצופים שם, כן? אתם מבינים איך זה נראה אם אני כבר נמצא במטבח, כן? לא צריך לתאר יותר מדי. צריך הרבה דמיון בשביל זה, כי הברזים נפתחים והמים זורמים והשם יעזור, כן? יש מזל, בכנרת נעשית, בכנרת המצב טוב. על כל פנים, העיקר לנצל מחרקים. נצל מחרקים כדי לא להיות בשרים. אז אתה לא, אז אתה אוכל עכשיו אחרי זה שאתה מודיע לכולם שסגולה לפרנסה, אז תדע לך שאתה בבעיה, כי כולם ירצו לאכול הרבה עלים, כי יש כאלה שמוכנים כל עליה לאכול עלים, של פרנסה מוכן הכל. אם זה סגולה לפרנסה, תביא עוד עלים, כמה שיותר עלים. נכנסת לבעיה. ואני בעצמי מייצר את הבעיה הזאת, אני מודיע לסגולה, ואני גם צריך להכין את הירק לך לסגולה. אבל זה משתלם, זה המרור. ואחרי המרור, אתה לוקח את המרור הזה עם כזית מצה, כורך אותם ביחד, מטביל בחרוסת, ואוכל אותם גם באסיבה. זהו. אחרי כן יש לך בסוף, את הכזית אחת או שתי כזיתות של האפיקומן, וזהו, פה נגמר הסיפור של הכזיתות של המצות. מבחינת החיוב של הלילה. ארבע כוסות גם כן באסיבה. ארבע כוסות, ארבע כוסות, דרך אגב, שואלים למה באמת ארבע כוסות. למה דווקא ארבע כוסות? ידוע, זה ארבע כוסות כנגד ארבע שנות גאולה. אבל למה ארבע שנות גאולה? ולמה ארבע קושיות שואלים בלילה הזה? וכנגד ארבע בנים דברי תורה? חכם תם שאינו יודע לשאול, רשע ואינו יודע לשאול. דרך אגב, הרשע, אם תשימו לב, בהגדה של פסח, אז גם הרשע נקרא אחד מהבנים. אחד מהבנים, הרשע נקרא בנים, הוא לא נקרא רשע מרושע, הוא נקרא בנים. למה? כי מה זה הרשע? מסכן שנפל עכשיו, מתבלבל עם עצמו. בדור שלנו בכלל הם רשעים. בכלל בדור הזה הם רשעים. כי מה זה רשע? הוא צריך ממש להרשיע, ללמוד את הדברים וללחם בהם. היום איפה יש רשעים? לא יודעים כלום. הוא בא שואל אותך כאילו שאתה תגיד לי, אתם לפי הדתיים, למה ככה זה אתם, איך תתרץ לי את זה? כאילו הוא ידען גדול, ועכשיו אתה במתקפה. אז המסכן לא יודע כלום, נבין, שמה תגיד לו? הרי אם הוא ילך לפרופסור ויגיד לפרופסור, תשמע, הפרופסור יגיד לו, תשמע, אתה צריך לקחת את הכדור הזה, לפי אני שומע, אתה רואה את הדיאגנוזה של הבעיה שלך, אתה צריך לקחת את הכדור הזה, אחרי האוכל כדור אחד, ובסעודה השנייה לפני האוכל רבע שעה. ולסלח לי פרופסור, זה משהו פה נראה לי בעייתי. אז פרופסור הסתכל עליו, כאילו מה אתה מבין בכלל? מה לך ולדברים האלה בכלל? שבשקר, הוא, רק, הוא לא אמר לו כלום, רק הסתכל עליו. מיד הוא מתקפל ואומר, סליחה, כבוד הפרופסור, אני באמת לא מבין. הייתי בשאלה, לא, הייתי בהבנה. אבל פה ביהדות הרי יודע הכל. אתה מבין, ואתה בטח לא פרופסור בשבילו. אז הוא שואל אותך, תפקיד לי, אתם הדתיים, הרי בשבת כתוב ככה, אז איך אתה שם כך וכך עושים? אז איפה שייך ישעים היום בדור שלנו? וגם אם כאן אחד כן יודע, וכן נופל, הוא עושה את זה באמת ברשעות, או בהסכם בתוך התסכול שלו, מיוסר כולו, כולו מיוסר, מכל המצב שלו, כמה נפשון, שכל פעם באים אליי כל מיני דברים מתוסבכים, שאנשים חווים חוויות מתוסבכות, אז מה זה נעשה? זה נעשה בזדון, זה נעשה בשעת נפש, זה נעשה... אדם מתייסר עם עצמו ומתוסכל עם כל הסיפור שלו. אז איפה, על איזה רשעים מדובר? שמדובר שממש שהיו כאלה פורקי עול ממש, אז הם, שנקרא רשע, אז גם עליו נקרא בנים. אז בדור שלנו ודאי כולם בנים. כולם בנים, כל הדור הזה, כולם בנים ודאי. אבל כל פנים, כנגד ארבעה בנים דיברה תורה. ומי אלה ארבעה בנים? חכם תם, שאני יודע לשאול, והרשע גם כן, ארבעה בנים. ויש ארבע קושיות, ויש ארבע שנות גאולה, ויש ארבע כוסות. אז שואלים למה כל הארבע אלו? התירוץ לזה הם תרצים שבאמת אנחנו יודעים שארבעה צריכים להודות. אנחנו יודעים שארבעה הרי צריכים להודות. מי אלה ארבע שצריכים להודות? זה דובר על מפרש בים, כן? יוצא בית האסורים, הולך המדבר, וכל מי שמתרפא. אלה ארבע שצריכים להודות. אז בואו נראה מה קרה עם המשרה שיצאו מצרים. מפרש בים, כן, יצאו, עברו את הים. השתבח שם, עברו את הים. יצא בית האסורים, יצאו מצרים, ודאי יצאו מצרים. הולכי מדבריות, עברו במדבר, ודאי עברו במדבר. חולה שנתרפא, ודאי, כולם מעמד הר סיני, כולם מתרפו, יצאו מצרים. אז בעצם, על מה צריכים להודות? ארבעה צריכים להודות. אז כנגד זה ארבע שנות גאולה, כנגד זה ארבע כוסות, כנגד זה ארבע קושיות, כנגד זה ארבע דיברת תורה. הכל בנוי פה על ארבעה, הכל בנוי על ארבעה. והסוד של כל הסיפור הזה, שאדם, כן, שמח עם מה שהוא עושה. לאורך כל מה שהוא עושה, הוא יודע שהכל פה, הכל פה תמון עם סודות, סודות, כל נקודה ונקודה, כל פרט ופרט, מלא מלא סודות. החידה אומר דבר נוראי. החידה אומר שבלילה הזה יש עניין מאוד גדול, כך אומר החידה, לספר סיפור שקרה בזמן האריזל. בזמן הארי הקדוש היה סיפור מאוד מעניין, שמשמור מה שהיה שם. אומר החידה הקדוש, שבליל הסדר יש עניין מאוד גדול, תזכרו את הסיפור הזה ותספרו אותו בליל הסדר, כי יש עניין לספר את הסיפור הזה בלילה הזה. אז החידה אומר שבזמן הארי זל, כך מובא בשבחי הארי זל, נכנס דיבוק באישה. אישה אלמנה, שאומר לכם, וצייר אותה מאוד מאוד הדיבוק הזה. והקרובים של האישה, של האלמנה הזאת, לקחו את האישה לארי זל, שיתפל בזה. זה צער נוראי, היה לה צער נוראי. משהו לא יתואר. קשה היה לראות את האיסורים שהיו לה. וארי זל בדיוק היה תרוד מאוד מאוד בעניינים שלו. אז הוא אמר, תקחו את זה רבי חיים ויטל, והעביר לו את הייחודים, לימד לו את הייחודים, מעביר לו את, כל, את הכוונות שצריך לעשות, בשביל שיוציא את הדיבוק ולא יזיק, ויהיה באמת גם יגיע על תיקונו. וכשהיא תתרפא האישה. באמת, איך שהרבי חיים ויטל הביאו את האישה אל רבי חיים ויטל, איך שהוא נכנס לבית, מיד האישה הסתובבה עם הקיר, עם הפנים לקיר. מאוד מוזר היה. זאת אומרת, בת אחת, סיום מיד עם הפנים לקיר. אז רבי חיים ויטל שאל אותו, אמר לו, רשע, למה הסתובבת את הפנים? הוא לא פנה אליה לבשון של נקבה, לאישה. אלא ישר פנה לדיבוק, לרשע, למה סובבת את הפנים? אז הוא אמר לו, הוא ענה לו שהוא לא מסוגל לראות את הפני קודשו של רבי חיים ויטל, הוא לא מסוגל. אז הוא אמר לו, טוב, אז מה החטא שחטאת שבגלל זה נגרם לך שהיית נע ונד עד שהגעת לאישה הזאת? אז הוא אמר לו, סיפר, שהתוודע שם, שהיה לו חטאים, כל החטאים שלו שהיו לו, ושהוא... והתחיל לספר את החטאים שלו, נהיה שם רעש גדול, ואנשים התחילו לבכות, שאומר מה זה לית דין ולית דיין, עולם לא הפקר, עולם זה לא הפקר, ראו כמה שכל דבר, הכל רשום שם. וכשהוא נפטר, הוא לא הספיק לחזור בתשובה על מה שהוא עשה. ואז היה נב ונד, עד שהוא הגיע, נכנס לאישה הזאת. כי לגיהנום גם לא יכול היה להיכנס. אז הוא שאל אותו, תגיד לי, באיזה רשות יכול היית בכלל להיכנס לאישה הזאת? מה היא עשתה? מה היא עשתה? אז הוא אמר, תראה, האישה הזאת, הוא מספר לו, האישה הזאת, היא רצתה להדליק אש, ולקחה אבנים, יש אבנים, אבני אש, וניסתה להקות אבן באבן כדי שהאש תצא אש, ולא הצליחה, ועוד פעם, ניסתה להקות אבן באבן ולא הצליחה, וכמה פעמים ככה לא הצליחה ולא הצליחה, ומש, זה הרגיז אותה, זרקה את האבנים בכעס גדול, ואמר משהו כזה עם, עם משהו עם הרוח, השם מרחם, ש... כן? ואיך שהיא אמרה את הדיבור הזה, מיד קיבל את הרשות להיכנס. אז הוא שאל אותו מה, אבי חיים ויטל שאל אותו מה, בשביל דבר כזה קטן, קיבלת הרשות להיכנס? לייסר אותה כאלה איסורים? לגרום כזה צער? אז אמר לו, הדיבור קנן אותה, אל תדע לך, האישה הזו לא כל כך צדיקה כמו שאנשים חושבים. היא לא כל כך קשרה כמו שאנשים חושבים. מה היא? אמר לו, מה היא עושה? מה העניין? אמר, תדע לך שהיא, כשהיהודים מתאספים בליל הסדר, מתאספים בבתים, בליל הסדר, ויושבים מספרים את הניסים שהקדוש ברוך הוא עשה לנו, והוציא אותנו, וכל מיני ניסים מופתים, וכל חציית הים איך שהיה, וכל מה שהיה על הים, וכל מה שהיה לפני, וכל מה שהיה אחרי, כל הניסים הנוראים מה שהיה שם, האישה הזאת מלגלגת עליהם בלב, וחושבת שזה סתם, כל הדברים האלה סתם בשם ישמור. מה נמצא? אני חושבת שהכל סתם, מלגלגת בלב, מה הם חושבים, כאילו הכל אמיתי, שמרחם, מה היא חושבת שם בלב שלה? וזה, החטא הזה הוא נוראי. החטא הזה של כפירה הוא חטא נוראי, עד כדי כך שזה ממש כפירה באחד מהעיקרים, כן? ולכן הוא קיבל רשות להיכנס ולצייר אותה, שם ישמור, כן? אז הוא אמר, באמת, הוא שאל את האישה, רבי חיים ויטל, אם היא מקבלת עליה מעצמה, מקבלת על עצמה מהיום, שמיים ואילך היא תאמין בכל ניסים של עם ישראל, כל המופתים שהיו שם, חציית הים ולפני ים, ומרדיפה של המצרים, והמקום במצרים, ומה שהיה אחרי הים, כל מה שנעשה שם, היא מאמינה, היא ממש מאמינה בכל, ממש מאמינה בלב שלם, על הכל הסחסה בתשובה, ואז באמת יכול היה לצאת הדיבוק ולהתרפא לה לחלוטין. הוא אומר שהרמה היחידה שהסיפור הזה סגולה, לספר את זה בליל הסדר, שהתאמת לאדם, כן, בצורה חזקה מאוד, כן, והעניין שהתאמת לכל אחד בלב שלו, כי הרי צריך לדעת שאנחנו אומרים בתחילת ההגדה מתחילה, היו עובדי עבודה זרה, כן? היו עובדי עבודה זרה מתחילה. הרי זה מתחיל בגנאי וגומר בשבח. הרי איך אנחנו מתחילים את ההגדה? מתחילים את ההגדה שמתחילה היו אבותינו עובדי עבודה זרה, מתחילים בגנאי, עובדי עבודה זרה, מה זה עבודה זרה? השם מרחם. מאיפה זה התחיל? בטרח. היו עובדי עבודה זרה, ולבסוף גומר בשבח. ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו. מה, איך מתחילים בגנאי, שמים בשבח? איך זה יכול להיות? מי עבודה זרה ועד שקרבנו לעבודתו יתברך? כן, שכל אחד ידע לעצמו. אז קודם כל, אנחנו מדגישים, ועכשיו קרבנו. אז מדגישים הצדיקים, מה זה ועכשיו? שעכשיו, אומר רבי נתן גם כלקוטי הלכות, מה זה ועכשיו? עכשיו, ברגעים האלו ממש קורא את הסדר, בליל הסדר, עכשיו קרבנו, עכשיו הוקרים לנו את כל הכפירות. עכשיו בלילה הזה שקורא את בליל הסדר, עוקרים איתנו כפירות, עוקרים איתנו כל מיני זיהומים, כל מיני זוהמות פנימיות, עוקרים מאיתנו, שזה בעצם כל הקושיות וכל ההתייסרויות שאדם מתייסר בתוכו, שבעצם זה מה שהורס לו את הכל, כל מה שמשגע אותו בפנים, למה ככה זה נעשה איתי ולמה ככה צריך להיות איתי, הרי מעבר למה שנעשה עם האדם, אז הבעיה הכי גדולה זה מה שמתישים אותו בפנים, למה ככה זה צריך להיראות, כי אם אדם היה מקבל את הדברים כמו שהם, זה קשה מאוד לפעמים. אז היה מוריד ממנו את כל הלחץ. אחוז גדול בלחץ היה מוריד ממנו, וזה קשה, זה מלחמה נוראית פנימית. למה דווקא ככה זה צריך להיראות? לא תמיד, אבל יש רגעים שאדם קשה לו עם המצב. וזה בא מכפירות פנימיות, שזה בתוכו, זה מתנקים בלילה הזה. בלילה, עכשיו, כי מתחילה היו עובדי עבודה זרה, אבותינו. עכשיו ברגעים אין ממש, בלילה הזה, צריך לדעת, כן, זה התחיל בגנאי ומסיים בשבח, שכל יהודי, לכן הרי זה משובח, הרי זה משובח, כל המרבי ספר מצד מצד מזה משובח, כי זה משבח את האדם. זה עוקר עוד ועוד כפירות, מכניס שם עוד טהרה ועוד טהרה. כל הלילה הזה, כמה שיותר זוכה. בסך הכל, יש פה הרבה מצוות כל הלילה הזה, והרבה סגולות כל הלילה הזה, כי הרי יש את העניין הזה של האפיקומן. האפיקומן זה גם ידוע, כן? דרך אגב, ההגדה של פסח, מי סידר אותה? אמנם אבותינו מצרים, יצאו מצרים, גם היה את העניין הזה, אבל תחילת את העיקר של ההגדה, אבל כל ההגדה בחלוטה, קיבלנו פעילי און הביזכו לטוב. מאיפה יודעים את זה? אומר, רבו נעם שיסחי, זכר צדיק לברכה, אומר שבעצם מאיפה יודעים את זה? מזה שכתוב ברוך המקום ברוך הוא. הלשון הזאת בהגדה ברוך המקום ברוך זה לשון שתן דבי אליהו. לשון של אליהו הנביא, מכאן הוא אומר מכאן ראיה שקיבלנו את זה מפי אליהו הנביא. לכן פי אליהו הנביא, ולכן כל ההגדה גם כן תיקון הברית נוראי, בפרט אם אדם יכול לצעוק בכל רם את ההגדה. אם זה לא מפריע לאנשים, אז שיגיד זה בשקט. רק מה, אנשים לא יודעים שבעצם יש חיוב, כן? יש כאלה שלא יודעים את זה, שיש חיוב לכל אחד ואחד לקרוא את כל ההגדה מתחילה ועד סוף. גם אנשים שהם היו באותו הנס הרי, גם הם מחויבות לקרוא את כל ההגדה מתחילה ועד סוף. רק אז מה, יש מנהג בעם ישראל שקוראים את זה בצוותא. כל אחד קורא קטע. עכשיו, מה קורה? זה קורא קטע, והוא קורא קטע. עכשיו, בקטע שאני קורא, ודאי שאני ער. עכשיו, מה קורה שהוא קורא זה לידי? עוד אני יכול לסבול. אבל לא הוא שם, הוא שם שהוא קורא כבר. סיבוב ראשון ראיתי שהוא קרא, כבר לא נראה לי כל כך. אז אני שיגיע לשם, אני מתחיל, נראה לי שאני הולך להירדם קצת. זהו. עכשיו, קטע הזה נמחק לו. למה? כי כל מיני שאדם שומע כעונה, שומע כעונה. אתה יוצא דרך מי שומע כעונה. ואתה בעצם, בקטע שהוא קורא, אתה כבר, אתה מבין איפה אתה נמצא. כן, עם היין וכל הסיפור, ולך לדעת מתי יימשך זה, וגם איך שהוא קורא בכלל, אז אני הולך לנוח עכשיו. אז הקטע הזה מחוק לך. לכן יש עניין שכל אחד, זה הלכה שכל אחד יקרא את כל ההגדה כולה מתחילה, ועד סופה יקרא אותה. אם יכול לשאוג אותה, שישאג אותה. כי ישאג אותה בקולי קולות פסקה פסקה, אפשר כולם לשאוג ביחד, לשאוג ביחד כולם, בתיקון הברית גדול, בקול רם. ולא יכול, קוראים בנחל, יש כאלה שלא מפריע להם. אז קוראים יותר בעדינות. אבל קוראים ביחד, אפשר לקרוא. אם כבר נוהגים שכל אחד קורא, פה כל מה מישהו קורא מישהו אחר, אז כשהוא קורא, תמלמל את זה בשקט. שסך הכל, זה בעיה. מה, הוא יקרא ואתה תשאר בלי הקטע הזה בכלל. אתה תשאר בלי כל הקטעים האלו, חבל. כן? אז, עם כל זאת, אנחנו לא סיימנו את העניין הזה של הסגולות. יש המון המון סגולות בלילה הזה. אחד הסגולות, אפיקומן הרי זה ידוע, יש בו המון סגולות באפיקומן. באפיקומן יש המון המון סגולות. ושל שמירה, יש כאלה שצובנים את זה בבית, לשמירה ממזיקים, לשמירה מכל מיני, גם בעל הים זה שמירה, כל מיני שבועות יש באפיקומן. אבל באפיקומן יש עוד סגולה מאוד, לנצל מגזלות, להביח את הסטרה אחרה, זה סגולה. יש עוד סגולה מאוד מעניינת, שפעם היה סיפור אחד מאחד הצדיקים, שהיה שם באותו אזור, איזה יהודי אחד, שהתרבו אצלו עכברים בבית. עכברים התרבו אצלו ואכלו, אכלו את הכל, אכלו את האוכל, אכלו זה, אכלו, הכל אכלו, בגדים אכלו, הם אוכלו, מה אומרת עכברי, אנא עכברי רשיעי, הם אוכלים גם אוזניים של ילדים, הכל הם אוכלים, הכל שהם אוכלים, מה שמזדמן להם אוכלים, אלה אוכלים, בקיצור אכלו להם ואכלו והתרבו עכברים, הייתה מאוד בעיה גדולה שם. הוא הלך שאל את הצדיק הזה, מה אני עושה? מה אני אעשה? אני לא יודע מה לעשות. אז הוא אמר, כנראה שאז הייתה סגולה של העכברים של הצדיק, התמונה של הצדיק, שכן, סגולה של העכברים. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה, תן לעכברים אפיקומן. תן לו את האפיקומן, תן שיוכלו קצת אפיקומן. ונתן להם עכברים את האפיקומן, והכל נגמר כל הסיפור הזה. נגמר הסיפור שלא אכלו יותר כלום, ובמשך הזמן גם נעלמו גם העכברים, מאוד מוזר היה. אז הוא אמר לו, כבוד הרב, איך זה יכול להיות? הוא אמר, אתה לא מבין, הרי אחרי אפיקומן אסור לאכול, מותר אולי לשתות, אז גם העכברים יודעים את ההלכה הזאת, הפסיקו לאכול, אם לא אי אפשר לאכול פה, אז גם מה לעשות פה, לאט לאט הם הלכו. אם המסעדה פה סגורה, אין מה לעשות פה, הלכו למסעדה אחרת. בקיצור, אז נתברר שאפיקומן זה סגולה נגד עכברים. זאת אומרת, הרעיון הוא, הרעיון נפלא, שבסך הכל מאוד מאוד רוצים לקרב אותנו, מאוד מאוד רוצים לקרב אותנו, וכל הלילה הזה הנפלא משמיים, יש שעד ישמעה מיוחדת מאוד לכל אחד ואחד לקרב אותו. אולי לפני שנסביר מה בעצם אופן מיוחד הזה של לקרב אותו, אז ראיתי פה מביאים על הסימנים, אני נותן להם סימנים, זה צח עדש. אז אומר, היה ויכוח בין האפיפיור לרבי כהן רפופורט, לרבי חיים כהן, הכהן רפופורט, כן? הגאון, רבי חיים כהן רפופורט, כהן עצום היה, אם נבדיל עם האפיפיור, היה ויכוח ביניהם. האפיפיור אמר לו, הרי תמיד הם יודעים הכל, הרי הם כל אלה יודעים הכל. אז האפיפיור אמר לו, אתה יודע מה זה דצח? דצח זה דם צריכים כולם. דם, כן, עלילות דם שלהם, שהם מלשים עלילות דם, השם השם ירחם, כאילו, כן. אז אמר לו, דצח, דם צריכים כולם. אז השיב לו הגאון חיים רפופורט, אתה יודע מה זה עדש? העדש זה רם ראשי תיבות, עלילת דם שקר. אמר, עם היהודים האלה אי אפשר. תבוא לי עם סימנים, אני אבוא לכם גם עם סימנים. אבל באמת, הלילה הזה הוא מאוד מיוחד, אתם צדיקים, בעניין הזה שרוצים מאוד לקרב אותנו, עד כדי כך שאנחנו יודעים הרי שלכל דבר אדם צריך התערות לדטטה. דיברנו על זה בשיעורים כבר. אדם תמיד רוצים מאדם התערות מעצמו, ואז יושפע עליו התערות מלמעלה. התערות דלאלה. התערות דלאלה, היא תמיד התערות דלאלה. בלילה הזה, בלילה הזה, זה מדלגים על כל הסיפור הזה. כי העניין הוא שכתוב אצל משה רבנו, בתת הצו מרחוק. מה את הצו מרחוק? אם מרים, היא לקחה את התיבה, תיבת גומת, את התיבה, ושמה את משה רבנו הרי בתוך התיבה, ושמה את זה ביור, ולך תדע מה שיהיה, הסתכלה מרחוק, ותצב מרחוק לראות מה יהיה. אומרים הצדיקים, מה זה תצב מרחוק? תצב מרחוק, תצב אחותו מרחוק. מי זאת אחותו? אחותו זה השכינה. השכינה עוקבת אחרי כל אחד ואחד, מרחוק, לראות נו כבר מתי נזכה אותו, מתי כבר יהיה לו את הזכות, מתי כבר נוכל לתת לו, מתי נוכל לקרב אותו, מתי נשפיע לו. אבל איזה זכות, אבל מה אתם מדברים בכלל? לא, מתי הוא יתאמץ קצת, מתי שנוכל לתת לו. רוצים כבר לתת לו, רוצים. רק שיהיה יתאמץ קצת, למרות הכל, המשיך הלאה, ונוכל לתת לו, נוכל להשפיע לו פרנסה ובריאות וזיווגים וסייעת דשמיא. רוצים, רוצים לתת. אבל בינתיים, ריבונו של עולם, אבל מה? כל זה מצב רגיל שדורשים איזה התערות דטטה. אומר ברוך וג'יבוג', אומר ברוך וג'יבוג', מה זה שפסח שהיו אבותינו אוכלים על שום שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי אבותינו מצרים? מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא פסח על בתי אבותינו מצרים. על שם זה נקרא פסח. הקדוש ברוך הוא דילג, דילג, פסח על הבתים. אז אומר, מה, אומר ברוך וג'יבוג', מה מסביר? מה זה נקרא אשר פסח? הקדוש ברוך הוא דילג על, 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 פסח על, על בתי אבותינו, על הפתחים של הבתים, על הפתחים. הקדוש ברוך הוא, אנחנו יודעים, יש לנו כלל. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, צריך לפתח כפתחו של אולם. תביא משהו. אבל ביום הזה הקדוש ברוך הוא פוסח על הפתח, מדלג על הפתח, אל תביא לי שום פתחים, תבוא לסדר, רק זה הכל. תתייצב בסדר, אני כבר מביא לך. אז לא, כבר לא צריכים פתחים, לא צריך שום דבר. גמרנו, הלילה הזה כבר אני מביא לך. כי זה מה שקרה במצרים, הקדוש ברוך הוא ידע כבר. אותו שוקים, אין כבר ברירה, בוא נזרז את העניין הזה. בוא נזרז אותה, בוא נוציא אותה כמה יותר מהר. אז הקדוש ברוך הוא בא אליהם, מדלג על כל הפתח, כי כבר רוצים, רוצים מאוד כבר לתת לכל אחד. ולכן זה כל כך חשוב שאדם בנקודה הזאת יבין, בעצם כל העניין הזה מנסים אותנו, זה כל העניין. כמה שאדם ידע שעוקבים אחריך, מסתכלים אחרי כל אחד, ומציינים את הסדר, ואל תחשוב שאתה תבוא עם דברים גבוהים, העיקר תכעס. אני צריך, תשמע, יש פה כוונות מסוימות, אני לא אצא לך בכוונות האלה. אתה תזוז הצידה, אתה מפריע לי בכוונות, מי שם אותך פה בכלל? מה אתה מדמיע? אתה יודע מה אני עושה, כוונות אני עושה בכלל? זוז, יש לי פה כוונות מיוחדות, אתה לא יודע מה אני עושה פה, אני אדם גדול, אני אדם גבוה, מה אתה בכלל, ירוד שכמוך? הכל אפס אפסים, בדיוק הפוך, בפשטות, באהבה. מגיעים הרי בליל הסדר, מגיעים כל מיני אנשים רחוקים, רחוקים לאחים שלנו, רחוקים לגמרי. לא יודע בכלל מה רוצים ממנו. זה כמו אותו ההוא שאתה מבין שהיה עם העיזים שהיה קטן, שעכשיו שהוא הגיע, לקח ארבע כוסות שתה והלך לישון. ופצעת הלכה בכלל לא יוצא ידי חובה. כי על פי ההלכה בכלל, הוא צריך להגיד בין הסדר, בין הראשון לשני, הוא צריך להגיד מה שלה בהגדה, בין השני לשלישי, הוא צריך להגיד את ההלל, בין הרב שלישי לרבי. איזה מין דבר זה? הוא מתחיל לשותה לי את ארבע כוסות, לא יוצא ידי חובה בכלל. החשיבו לו את הכל, עבר את הברדיג' עובר עם ארבע כוסות שלו. ריבונו של עולם, איפה כוונות? אין כלום, לא צריך כלום. בתמימות שלו. אלא מה הנקודה? זהו, עשית? עכשיו יש נרצה אחרי זה. אחרי זה יש נרצה. אחרי כן שרים, לשם יתברך. אחרי כן יש שירה, שיר השירים. יש נרצה, יש עת רצון. מקבלים את זה ברצון. ואז יורד שפע גדול ונפלא על כל אחד, כל הלילה הזה הנפלא. אך אנחנו צריכים רחמי שמיים, שעד ישמע מיוחדת, לא להקפיד, לוותר, לתת לכולם, ברוחב לב, בשמחה גדולה, שפח, דילג, שלא ינסו אותנו גם, גם שם השם לא ינסו אותנו גם לשנות. ואם כבר ניסו, אז שלי אדם יחיד הכל, כל ההקפדות, לא מקפיד על אף אחד, מה שרוצים, וזה מה שמזכה אותו, זה מה שייתנו, זה הכלי הכי גדול לכל הלילה הנפלא הזה. הפשטות והוויתור, זה הכלי הכי גדול לילה הזה. כי בסך הכל היינו השגה ומושגים, ומושגים בכלל מה מתרחש שם, מה מתרחש בכזה לילה נפלא, שיכול להיות שאדם יכול להיות שאפילו שאליהו הנביא בבית שלו, הוא אפילו לא יודע מזה. אפילו לא יודע, יכול שאליהו הנביא יבקר אצלו, הוא אפילו לא יודע מהדבר הזה. כתוב שפוך חמתך אל הגויים, פותחים את הדלתות, אליהו הנביא מגיע, אם לא מאמין לזה, אז הוא מגיע אליו. מגיע אליו, הוא רואה אותו, לא רואה אותו, זה עוד עניין, אבל הוא מגיע אליו הביתה, מגיע, אליהו הנביא מגיע. אם הוא זכה והתנהג בצורה הנכונה, יגיע אליו אליהו הנביא. אם מגיע אליו הנביא, אנחנו יודעים מה זה, איזה נפלא זה שאליהו הנביא מגיע לבית. ועוד כהנה וכהנה, מה שאדם זוכה, ומנצל גם את הזמנים האלו של עת רצון, שנמשך בתוך הלילה לבית. כאן הבן שואל, ואני צעק, ונרצה, וכל מה שהוא יכול לבקש שם, ועם כל השמחה, ועם כל הסעודה, ועם המצות, ועם החסה, ועם הכורך, ועם הכוסות, ועם השתייה, ועם השמחה, ועם הסייעת השמיה, ועד אם שסייעת השמיה, ונצא ממצרים, ונזכה כאן, אנחנו גם נשמוח, גם שלנו, גם הם יתקרבו, הם יבואו ישתו, יאכלו קצת חסה עם חרוסת, עם איזה חתכת מצה, והוא ישתה קצת משהו, והם מבסוט, והוא ייתן לו קטע מהגדה לקרוא, הוא בטוח שהוא גאון הדור, וזה אותה מסודר, אתה מסודר, הוא מסודר, כל השכונה מסודרת, תיקנת כבר את כולם עם, עם זה, האח שלך שהגיע מרחוק, אני יודע מאיפה הוא הגיע המסכן הזה, מה הוא יודע מהחיים שלו. נס שאין לו קושיות, זה נס גם כן, שהוא לא הביא את הקושיות איתו ביחד. איפה עוד כל הקושיות, הכל נעלם, הוא בא, הוא נכנע, השתבח שמו, שתה, אכל משהו מהמצא, מי יודע מה החשיבו לו את זה בשמיים. אנחנו צריכים לשמור את ההלכות, מה שאנחנו יודעים, משתדלים, לדעת כל הלכה, כל פרט לפרט, אבל הוא לא יודע, אתם רואים שככה זה עובד, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותנו, כי עכשיו קרבנו הקרבנו אותו, ועכשיו, מתחילה עובדה עוד אדם, עכשיו, בלילה הזה מקרבים אותנו, בלילה הזה פותחים לנו, בלילה הזה מוזזים אותנו, בלילה הזה נמשך, עלינו כל ההשפעות הטובות, הנפלאות, נמשכות על כל אחד ואחד. לכן אז מובן עכשיו, למה כך צריכים ריצות, וניקיונות, ורצים, וקונים, ומצות, ויין, וקונים אור ירקות, ופירות, מה קרה? זה לא זה הנקודה בכלל. זה היציאת מצרים. בשביל הם סובבים את כל הסיור הזה. כל הסיבות, שדם כל מה אני יודע, אני עוסק מצוות, אני עוסק ביציאת מצרים, אני עוסקים מכך בהכנות ללילה הגדול הזה. לכן זה ככה נראה, לכן כל הסיפור הזה. אז אני ניגש ככה עם תפירות לשם באח, לזכות לאורות של הסדר, לזכות שבא לי לסדר, לקבל את ההשפעות הטובות, ולבקש על עם ישראל, ולבקש על עצמנו, ולבקש על האחים שלנו, ולבקש על שכולנו נזכה ביחד, ויסייעתא דשמיא, ונשפוע על כל השפע שנצטרך לכל אחד מאיתנו, וכל החולים שיתרפו, וכל מי שצריך זיווג יהיה לו זיווג, וכל מי שצריך פרנסה יהיה לו פרנסה, וצריך בריאות יהיה בריאות איתנה, ויהיה ישועות ונפלאות, ויהיה ישועות לכולנו, וישועות לכל עם ישראל, ומשזכנו בימים ימינו.